אתם מאזינים לתוכנית חקירה צולבת בהגשת שאול אייזנברג.
מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן רדיו סול, כאן שאול אייזנברג עם המפיק שוקי אברהם. האורח שלנו הפעם אלון ליאל, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ ושגריר ישראל בטורקיה. צהריים טובים לך.
צהריים טובים.
ואיתך אנחנו נשוחח בראש ובראשונה על מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית.
בכיף.
תשמע, אתה יודע, אנחנו מפתמים אותנו באינפורמציה חדשות לבקרים, שהמעמד שלנו ברחבי העולם הוא חזק, הוא איתן, הוא חיובי. ומה אתה חושב על כך?
אני חושב, כשאני מסתכל על מערכת הבחירות, שהדבר היחיד שהוא לא פייק ניוז זה הדבר הזה. פשוט לשיטתו של ביבי, לדברים שביבי רוצה להשיג, מעמדה של ישראל בעולם לא רע. ובאמת, אני לא יודע לאיזה עומקים אתה רוצה לצלול, אבל בדרך כלל כשמדובר במדינת ישראל צריך לבדוק את זה בארבעה מישורים: המישור הבילטרלי, מדינה למדינה, המישור המולטילטרלי, מצבנו בארגונים הבינלאומיים, מצבנו בחברה האזרחית הבינלאומית, ומצבנו בעולם היהודי. ואם אתה רוצה, נלך קטגוריה קטגוריה, אבל אתה תקבע את הסדר.
ואני חושב שהדבר המעניין ביותר והחשוב ביותר הוא מעמדנו בחברה הבינלאומית. ואני רוצה לשאול אותך שאלה מקדימה: האם אתה סבור לתומך שעצם זה שמתנהלת כאן במדינת ישראל מערכת בחירות מגעילה בלשון המתאמתה, והדבר הזה הרי מן הסתם גם זוכה בוודאי לסיקור ברחבי עולם, האם זה לא משפיע עלינו לרע?
הייתי אומר שזה אולי מכה קטנטנה בכנף, כי בהרבה מדינות הפוליטיקה מתנהלת בצורה של מתחת לחגורה, והרבה מהממשלים נסחבו לסוג הטיעונים הגזעניים שמושמעים גם כאן. ולכן יש לנו בעיות יותר גדולות בזירה הבינלאומית מאשר האימג' של מערכת הבחירות. אני לא חושב שזה, זה גם לא מגיע כל כך לזירה הבינלאומית. זה שגנבו לגנץ את הפלאפון, אני לא בטוח שעבר את גבולות ישראל. זה לא דברים שהעולם מתעסק בהם.
אבל זה שיש כאן פרשה של צוללות, כן ביבי ידע, לא ביבי ידע, כן ביבי ידע, לא ביבי ידע, כן. זה גם לא מעניין את הציבור.
לא, זה כן. זה, אתה מדבר על הציבור בעולם.
בעולם, בעולם, בוודאי.
זה יותר מעניין, כי זה סקסי. כל הסיפור, הקונספירציה הזה סביב הצוללות, שראש הממשלה עוסק בזה, ובחלק מאשר מחירה למצרים, בלי ששר ביטחון, רמטכ"ל וראש מוסד יודעים. זה סקסי כבר ברמה בינלאומית. אבל שוב, הרבה מהממשלים בעשור האחרון הם מושחתים, הם ברוטליים. תראה את נשיא ברזיל שביקר פה עכשיו, תראה את ארדואן
שעבר
אתמול בחירות.
אני אגיע איתך לנושא, אני את הנושא של ארדואן, אנחנו נתעסק איתו בפרק בפני עצמו.
בסדר, אבל אני אומר, לפי דעתי, אם אתה מסתכל על בעיות האמת של מדינת ישראל ומערכת הבחירות, בעיית האמת המרכזית שיש בתוכנו 4.5 מיליון פלסטינים, אף אחד לא עוסק בה. אף אחד. אגב, שאני מסתכל, גם תומכי שתי המדינות ומתנגדי הכיבוש לא עוסקים בה. כי הנושא הוא לא פופולרי בכלל. ואפילו מפלגה קטנה כמו מרצ, שמתנגדת לכיבוש, לא חושבת שהיא יכולה להרחיב את האלקטורט שלה אם היא תרים את הנושא הזה. ולכן, הנושא הזה שהוא בעיית הבעיות, והוא יחרוץ את דינה של מדינת ישראל מבחינת האופי שלה, מבחינת צורת השלטון שלה, מבחינת הדמוקרטיה בה, הנושא הזה בכלל לא נוגעים בו. לא נוגעים בו, וזהו לאחת ההצלחות של ביבי, כי הוא לא רוצה שיגעו בנושא הזה.
ואתה חושב שהנושא הזה בכלל מעניין את האזרחים ברחבי העולם? אני לא אומר, אולי סוג מסוים של אזרחים מוסלמים.
אני חושב, זו שאלה מאוד חשובה, כי הנושא מעניין חלקים גדולים מאוד מדעת הקהל העולמית, בעיקר אלה שאכפת להם נושא זכויות אדם. צריך להבין, שאול, בעולם, מחוץ לגבולות שלנו, יש קונסנסוס מוחלט שצריכה להיות מדינה פלסטינית. אפילו אצל טראמפ, תוכנית המאה מבוססת עדיין על שתי מדינות. אבל כל העולם חוץ מאיתנו חושב שצריכות להיות שתי מדינות, ואנחנו הורדנו את זה. הורדנו את זה מהנושא, ואנחנו לא משלמים על זה שום מחיר. זאת אומרת שיש פה איזה דואליות. מצד אחד, העולם חושב שמגיע לפלסטיני מדינה. מצד שני, יש את מדינת ישראל שמתעקשת, שחושבת שלא מגיע להם, שהם לא פרטנר, ממשיכה את הכיבוש, אבל היא כל כך חזקה שאף אחד לא רוצה לריב איתה ולהתעמת איתה.
אבל מניסיונך הדל במרכאות, אתה בוודאי יכול להעריך מה התוכנית של טראמפ שתנחת עלינו לאחר הבחירות?
בהחלט, אני יותר מיכול להעריך, אני פחות או יותר יודע, וזה לא סוד גדול.
אז תגלה לנו.
לא, זה לא סוד
יושב
גדול.
יושב פה אצלי באולפן, מתנחל מאריאל. הוא בוודאי רוצה לדעת מה עתידו, מה גורלו הצפוי.
את אריאל, אתה ברור לך שאת אריאל לא יחזירו,
נכון?
ברור. יפה. התוכנית, על הנייר, היא לא שווה שום דבר. ולכן השאלה, אם אתה באמת רוצה להיכנס לפרטים, מדוע היא לא שווה שום דבר? מדוע? קודם כל, טראמפ עשה השנה שני מהלכים דרמטיים, אם אתה רוצה, היסטוריים, שמוציאים אותו מכל עמדת תיווך אפשרית בסכסוך הישראלי-פלסטיני. הוא הביא את השגרירות האמריקאית בצורה חד צדדית לירושלים, והוא בצורה חד צדדית, בלי אישור של אף מוסד עולמי, ואפילו בניגוד לחוק הבינלאומי, הכיר בסיפוח הגולן. עכשיו, אחרי שני מהלכים כאלה, איך הוא יכול לתווך? איך הוא יכול... אני אספר לך איזו אנקדוטה קטנה. שב-1999, מנדלה הגיע לארץ. ברק היה...
אגב, אני פגשתי את נלסון מנדלה ב-1992 במשחקים האולימפיים בברצלונה.
כן, יפה. אז ב-99, מיד אחרי שברק נבחר, הוא הגיע לפגישה כאן לארץ, והיינו שלושה אנשים בפגישה. מנדלה, ברק ואנוכי. ומנדלה...
אתה אז מנכ"ל משרד החוץ.
אני הייתי אז דווקא מנכ"ל, הייתי... מנכ״ל של משרד אחר, התקופה הייתי מנכ״ל משרד כלכלה ותכנון, זה עוד היה עוד לפני שנכנסתי למשרד החוץ במנכ״לות, ומנדלה אומר לו, אתה יודע למה הגעתי? אומר לו, ברק, אני לא יודע. הוא אומר, עשה לי טובה, אתה מכיר אותי, את הרקורד שלי, את השם העולמי שיש לי, את ההיסטוריה שלי, אתה יודע על הקשר המיוחד שיש לי עם העם הפלסטיני, תן לי לתווך ביניכם לבין הפלסטינים. תן לי להיות המתווך בינך ובין ערפאת. אמר לו ברק, איך אני יכול לתת לך לתווך? אתה, יש תמונות בכל העולם שאתה מתחבק עם ערפאת, בנמיביה, הוא היה בהכתרה שלך והתחבקת איתו, וכולם יודעים שאתה חבר של העם הפלסטיני. איך תתווך? מה הציבור יעשה לי אם אני אתן לך לתווך בינינו ובין הפלסטינים? אותו דבר טראמפ. מה הציבור הפלסטיני יעשה לראשי הפתח והחמאס אם הם ייתנו לטראמפ, האוהד מספר אחד של ישראל, שלא רק מדבר, גם עשה לתווך בין הצדדים. אגב, גם אני מלמד ביישוב סכסוכים באוניברסיטה, דבר ראשון שאתה מלמד, שמתווך, גם אם הוא לא מאוזן ב-100%, הוא צריך איזושהי חזות של מאוזן. אין פה שום איזון. גורם כמו טראמפ וכל הסביבה שלו לא יכולים לתווך בסכסוך בין ישראל ופלסטין. זה לא ייתכן, זה בלתי אפשרי. פשוט בלתי אפשרי. ולכן התוכנית הזאת היא פשוט לא שווה את הנייר שהיא כתובה עליו, וגם אם יפרסמו עליה, קודם כל אני חושב שלא יפרסמו אותה.
גם אחרי הבחירות.
גם אחרי, קודם כל, אם ביבי ימשיך להיות ראש ממשלה, ולא ירצה שהיא תפורסם, היא לא תפורסם. ומכל מה שאני יודע על התוכנית...
אבל אחרי הבחירות לא תהיה לו סיבה לרצות שהתוכנית לא תפורסם.
תהיה לו, ודאי שתהיה לו, ודאי. ודאי, כי התוכנית הזאת בסוף רוצה ליצור מדינה פלסטינית, גם אם היא בדיחה, גם אם היא רק בזון A ו-B, גם אם מה שקרו בהיסטוריה הדרום אפריקאית, אני לא יודע אם אתה זוכר את המונח בנטוסטן, מין מדינה פיקטיבית, היא רוצה ליצור, כי כל העולם תומך בעניין הזה, כל העולם, ולכן ביבי לא רוצה מדינה פלסטינית, גם אם היא קטנה ומיקרוסקופית אפילו, ולכן זה לא יהיה לו טוב.
אז למה, למה, במבט לאחור, למה ביבי בנאום בר אילן דיבר על שתי מדינות לשני עמים?
זה היה לפני הרבה שנים.
אבל הוא לא כל כך
הרבה. זה היה בשנה הראשונה של אובמה, כשאובמה לוחץ עליו מוות, וכל העולם עוד לוחץ, תבין. שכשאובמה לחץ על
שתי... זאת אומרת, הוא לא התכוון אז לדברים בצורה
תשמע,
מהותית.
וב-96 שהוא רץ לבחירות ותמך באוסלו, הוא כן התכוון. אלו, איך הייתה סיסמת הבחירות? אנחנו עכשיו ערב בחירות. ב-96 סיסמת הבחירות של העבודה של פרס הייתה שלום וביטחון, ושל ביבי הייתה ביטחון ושלום. אלה היו הסיסמאות. אי אפשר היה ב-96 לרוץ בבחירות בלי המילה שלום. היום ב-2019 אי אפשר לרוץ עם המילה שלום. אף אחד לא שם את המילה שלום בסלוגן שלו. זאת אומרת, עברו המון שינויים שלא מאפשרים יותר לביבי לדבר על שתי מדינות, ודאי לא להזכיר מדינה פלסטינית. אני אגיד לך יותר מזה, שאול, במצע של ההסכם הקואליציוני, בהסכם הקואליציוני האחרון, לפני 4 שנים, הורידו את המונח שתי מדינות. הוא לא מופיע בהסכם הקואליציוני. הוא לא מופיע, ואני גם מאמין שגם אם גנץ ייבחר, הוא לא יכול שוב להכניס את המונח הזה לתוך ההסכם הקואליציוני. ולכן, היום בצורה, אולי לא נקרא לזה פורמלית, אבל ודאי מעשית, מדינת ישראל, הממשל שלה, מתנגד לשתי מדינות, מתנגד למדינה פלסטינית. והעולם עדיין תומך, לא בהתלהבות.
זאת אומרת, אתה לא רואה באופק הפרדה בינינו לבין הפלסטינים.
לא, אני לא אמרתי מה יכול לקרות, כי הרבה דברים יכולים לקרות בצורה חד-צדדית, והרבה דברים יכולים לקרות...
אז זאת אומרת, אתה כן מאמין במהלך חד-צדדי.
אבל לא, שלא ייצור להם מדינה של התנתקות מהם, למשל סיפוח של זון C, מה שמכונה זון C, שמספח לך 60% מהטריטוריה, הוא יכול לעשות בצורה חד-צדדית, בייחוד עכשיו, אחרי שהכירו בגולן, זה יכול לעשות, ואז אתה משאיר להם רק תארים, ואתה נותן להם לנהל את מערכת החינוך, את מערכת הבריאות, ואתה לא עוצר אותם לפני מדינה. תראה את הקורדים, למשל, שכבר שנים יש להם אוטונומיה בצפון עיראק.
אבל הם קורדים.
וברגע שהם ניסו לרמוז שהם רוצים עצמאות, חטפו בראש מכה קשה מעיראק ומטורקיה ו... אבל תראה, שאול, אני רוצה שלא נפספס שתי נקודות מרכזיות, באמת, בדיון של מעבדה של ישראל בעולם. רוב מדינות העולם מקיימות איתנו יחסים, ואפילו טובים, ומבקרים כאן, והשתפרנו באפריקה, ושיפור גדול במזרח אירופה. גם בארגונים הבינלאומיים, 2017-18 היו שנים טובות, כי טראמפ...
אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
רגע.
אתה מזכיר לי את אותו סיפור מפורסם של אותו חולה בבית חולים, שאחרי ניתוח של 8-10 שעות עמדו סביב המיטה שלו כל הרופאים, והפרופסור אמר לו, יש לי לומר לך דבר טוב ודבר רע. אז אמר החולה לרופא, תגיד לי מה הדבר הרע. אז הוא אמר לו, הדבר הרע, נאלצנו לקטוע לך את שתי הרגליים. אז הוא אמר לו, אז מה כבר יכול להיות טוב? אז הוא אמר לו, מצאנו לך קונה לנעליים. מה כל זה שאתה מצייר כדברים טובים, מביא לנו כאן שקט, אפשרות לחיות, לדרום אפשרות לנהל חיים נורמליים וכדומה.
תראה, אני, אתה יודע, לא העורך דין של ביבי וגם לא מצביע עבורו, אבל השקט שיש לנו בזירה הבינלאומית, ויש לנו שקט, אפילו האום לא מטריד אותנו. הפעם האחרונה שהאום מטריד אותנו היה בדצמבר 2016 עם החלטת מועצת ביטחון 2334. אף אחד לא מטריד אותנו יותר, אף אחד. זה מאפשר למדינת ישראל לעשות כמעט כל מה שהיא רוצה בשטח. תראה, בשנה האחרונה, מ-30 במרץ, שנה שעברה, עד היום, ראשון באפריל, אגב, אני מדבר רק אמת, למרות שזה ראשון באפריל, האום טוען שהיו 271 הרוגים בשנה. מה זה? איזה הרוגים אלה? הרוגים שהתקרבו לגדר, עלו על הגדר. זה לא כוחות של טנקים, זה לא שריון, זה לא תותחנים, זה עבר בשקט, עבר בשקט. העובדה שישראל חזקה בזירה הבינלאומית, חזקה בכלל, נומינלית, צבאית, טכנולוגית, מודיעינית, כלכלית, נותן שקט בזירה הבינלאומית שמאפשר לישראל לעשות דברים שאם היא הייתה עושה אותם לפני 10 שנים ו-20 שנים, 270 הרוגים על הגדר, היינו במצב קטסטרופלי. היום זה עובר, היום זה עובר. עכשיו אתה אומר...
מה זה עובר? אנחנו סופגים. לא. כמה קסאמים ספגנו במהלך השנה האחרונה?
תשמע,
אתה דיברת איתי עכשיו על 275 הרוגים, אתה יודע כמה קסאמים ספגנו בשנה האחרונה? כמה ספגנו בחודש האחרון? איפה ספגנו בחודש האחרון?
להזכיר לך, 271 הרוגים היו בצד השני, היו אצל הפלסטינים. אצלנו, מה שכאב בעבר, כאב חזק בדעת הקהל הישראלית, היו הרוגים שלנו. תראה מה עברנו במלחמת יום כיפור, תראה מה עברנו אפילו במלחמת לבנון השנייה. מה שהיה אכפת לדעת הקהל אצלנו היה הרוגים אצלנו. מדינת ישראל בנתה את עצמה היום כמו מבצר, כמו מבצר, מין ארנה כזאת, שהיא מוקפת בחומות וגדרות, ולמעלה זה מקורה, כי יש לך את השרבית קסמים וכיפת ברזל וכל זה, ואז יש לך משהו ריחף מעל תל אביב, והיה חצי הזקה.
אני לא מדבר על מעל תל אביב.
אני אומר, ויש לך את
עוטף. בעוטף עזה, אנשים לא חיים. אנשים מתעוררים ב-2 בלילה, ב-3 בלילה, ב-4 לפנות בוקר, הילדים לא הולכים לבתי ספר, ילדים גדלים על טראומה.
זה יעלה לביבי מנדט.
לא, אנחנו,
אני אומר,
זה לא מה שמעניין אותנו עכשיו בדוסיח הזה. מה שמעניין אותנו בדוסיח הזה, לשמוע ממך, כמי שקצת מעורה במצבנו בזירה הבינלאומית, תשכנע אותי, תשכנע את המאזינים, שמצבנו הוא כזה שאנחנו יכולים לראות את האור בקצה המנהרה?
לא, אני אשכנע אותך ההפך, שמצבנו גרוע, אבל לא בדברים הקונבנציונליים שאתה חושב שמחר יבוא טראמפ וייתן בומבה על הראש, או מקרון בומבה על הראש, או מרקל בומבה על הראש, או דברים כאלה. אני אגיד לך איפה מצבנו גרוע. איפה מצבנו קטסטרופלי? לדעתי בשני דברים. לדעתי גם ביבי לא התכוון לבנות מדינה אחת. מדינה אחת לשני עמים. הוא לא התכוון. הוא לא התכוון.
זאת אומרת, אתה אומר יגיע רגע האמת, ואנחנו עם זה לא יכולים להמשיך.
אנחנו הגענו לנקודה שבגלל העוצמה שלנו, בגלל שאף אחד כבר לא עוצר אותנו ולא מסוגל לעצור אותנו, אנחנו ממשיכים לבנות ולהתעבות בשטחים. אגב, שמעתי עכשיו שיש תוכנית לרבע מיליון איש בגולן, אבל יש ליהודה ושומרון או הגדה המערבית, אתה כבר לא צריך תוכנית, זה רץ כבר לבד אל עבר המיליון. אנחנו הגענו לנקודה, וזה ישראלים לכל דבר שאתה צריך לשמור עליהם הכל. הגענו לנקודה שכבר אי אפשר להוציא אותה משם, ולמעשה הגענו לנקודה כנראה שגם אנשים כמוני שתומכים בשתי מדינות כבר לא מאמינים שזה אפשרי. אז מה בפנינו? גם אפילו לא ניתן להם מין מדינה מיקרוסקופית כמו איזה לוקסנבורג עם דגל באום, או מיקרונזיה, לא ניתן להם מושב באום. לא ניתן להם. נגיע למצב שנהיה מדינה אחת, שבה רמת החיים של האוכלוסייה הפלסטינית תעלה, וארבעה וחצי מיליון, בהתחלה רק 2.5 של הגדה, אחר כך גם אולי 2 של עזה, נראה מה יהיה, רמת החיים שלהם תעלה, ואתה תחזיק אותם במצב של הפלסטינים במזרח ירושלים, במצב של תושבות. תושבות. יש ביטוח לאומי, יש תעודת זהות ישראלית, יכולים להיכנס, יכולים לצאת, אבל לא אזרחות. לא אזרחות, ולמעשה אתה, יש לך מדינה שבה יש 4.5 מיליון תושבים בלי זכות בחירה. בשלב ראשון, אגב, זה יהיה 2.5, רק הגדה. אחר כך שהגדה ועזה שוב יתפייסו ויתחברו, אני מאמין שזה יהיה עוד 2. עכשיו, למדינה שיש בה עוד 10 שנים אותו מספר של יהודים ומוסלמים, כתושבים וכאזרחים, קודם כל, זה ברור לך שבעולם זה נקרא אפרטייד, אבל גם בזה נעמוד, בגלל העוצמה שלנו והחוזק, וגם לא תהיה לזה אופוזיציה חזקה, לדעתי אפילו לא אצל הפלסטינים. אבל במדינה שיש בה 7.5 מיליון יהודים ו7.5 מיליון פלסטינים, אתה חייב לתפקד אחרת מאשר, ואני לא יודע אם אתה כבר יכול לקרוא למדינה יהודית. אני לא יודע אם בן גוריון ושרת וגולדה ובגין ושמיר עד רבין ועד נתניהו לזה הם התכוונו, ואני לא חושב שההורים שלנו שבאו הנה ויסדו את המדינה לזה הם התכוונו, שבמדינת היהודים יהיו חצי חצי ואולי בעתיד יותר על כל המשתמע. אני עדיין אומר, אני לא רוצה לחיות במדינת אפרטייד, אבל לא תהיה לי ברירה. עכשיו, אני לא חושב שהגענו לזה מרצוננו. לא הגענו, הגענו מאקומולציה של הסחפות אחרי ימין קיצוני, משיחי, מתנחלי וכן הלאה, וכתוצאה מזה שההחלטות שלנו במשך מאז קום המדינה מוטות ביטחון בצורה כזאת שאין אינפוט אזרחי, אין אינפוט משרד חוצי שיגיד לך עוד 10 שנים אתה תהיה מדינה דו-לאומית. אבל תשמע, זה עוד יותר גרוע מזה. שאו, יותר גרוע מזה. מדינה דו-לאומית תאבד לפחות חצי מהפזורה היהודית, מהעם היהודי. העם היהודי, בעיקר בארצות הברית, הקהילה היהודית בארצות הברית, תפסיק לתמוך במדינה דו-לאומית, אלא אם אתה תיתן אזרחות לכולם. וגם אם תיתן אזרחות לכולם, זה כבר לא המדינה היהודית, זה כבר לא. זאת אומרת שיש פה דבר שביבי לא רוצה אותו ולא רצה אותו ולא יודע אם יש מישהו שרוצה אותו. אנחנו במקום שתי מדינות ישראל ופלסטין עשינו שתי מדינות יהודיות, אחת בישראל ואחת באמריקה ובאנגליה. לא נהיה, העם היהודי יהיה קרוע בצורה כזאת שרוב העם היהודי בחוץ לא יתמוך בנו, לא יוכל להזדהות איתנו, אפילו ויותר מזה.
אז זה מנוגד למה שאמרת קודם, שאנחנו מספיק חזקים בכדי לחיות גם את זה. הרי ברור לך שבלי התמיכה של היהדות מארצות הברית ושאר העולם, אנחנו לא נהיה כל כך חזקים.
אל תשווה. העולם זה 7.5 מיליארד איש. אתה יודע מה זה סין? מה זה הודו? מה זה יפן? מה זה ארצות הברית? מה זה אירוע? מה אתה משווה את זה ל6 מיליון יהודים באמריקה? זה לא אותו סדר גודל. העולם, אנחנו תלויים ל-well-being שלנו, לכלכלה שלנו, לעוצמה הצבאית שלנו, להייטק שלנו, אנחנו תלויים בעולם. הם קונים, זה השווקים שלנו, הם משקיעים, תראה מה קורה עם כל האקזיט. זה כבר לא תרומות של יהודים. מדינת ישראל עברה מזמן את השלב שהיא תלויה בעם היהודי לרווחתה. היא תלויה בעולם, והעולם משתף איתנו פעולה, כי העולם, מה אכפת לעולם שלא נהיה מדינה יהודית? אני אגיד לך יותר מזה, גם לא אכפת לו שלא נהיה מדינה דמוקרטית. לא אכפת לו. אבל לעם היהודי, בעיקר העם היהודי בארצות הברית, שגדל על, על תשתית מאוד ליברלית של זכויות אדם, שהוא רובו תומך במפלגה הדמוקרטית, הוא יתמוך במדינת אפרטהייד? זאת אומרת, אתה יודע, הייתה התבטאות אחת שפה אני לא שמו אליה לב, וגם אני ראיתי אותה רק בטוויטר, אז אני זהיר. ראיתי טוויטר של מרטין אינדיק, שמצטט את שגרירנו בארצות הברית רון דרמר. אגב, ואם זה לא נכון, אני אשמח אם יתקנו אותי, ראיתי את זה רק בטוויטר. שרון דרמר אומר, מה זה 6 מיליון יהודים בארצות הברית? יש לנו 70 מיליון אוונגליסטים. מה אני צריך? מה זה? עכשיו, זה ציטוט, זה דבר נוראי. זה דבר נוראי. זה אומר, אני את היהודי ארצות הברית, שהם גם רפורמים, וגם מבלבלים לי את המוח שאני כובש, וכל מיני, מה אני צריך אותם? ואז יצאו שני דברים איומים לטווח הארוך. למרות שאנחנו חזקים, ואף אחד לא מטריד, וכולם באים לבקר, כל ראשי המדינות, יצאו שני דברים איומים. יוצאת מדינה שלא התכווננו אליה, ויוצא עם יהודי שאנחנו פילגנו אותו. מדינת ישראל פילגה אותו. הלא מה היינו עד היום? עד היום מדינת ישראל הייתה הדבק של העם היהודי. הייתה הגורם המאחד. כל העם היהודי, כל יהודי באשר הוא היה גאה במדינת ישראל. היום כבר רבע מהעם היהודי מתבייש במדינת ישראל. וזה, אם זה יימשך עוד כמו שזה יימשך, כי אני לא רואה משהו אחר, זה יגיע לשליש, והעם היהודי יקרה באמצע, ואנחנו נהיה למעשה שני עמים. אולי אחד אורתודוקסי ואחד רפורמי, אני חושב שנהיה אפילו שני עמים שלא בדיוק מכירים אחד בשני. העם היהודי יתפצל בצורה כזאת שהוא למעשה יהפוך לשתי קהילות חצי עוינות זו לזו.
טוב, אלו דברים כדורבנות, ואנחנו בדיוק לקראת השעה 2:30, וזה זמן גם לשמוע שיר.
קדימה.
אתם מאזינים לחקירה צולבת כאן ברדיו סול, והאורח שלנו אלון ליאל, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, ואני רוצה לשאול אותך שאלה שעולה מתוכן הדברים שהשמעת כאן במחצית השעה הראשונה. תגיד לי, אם הייתי שואל אותך לפני שנה או לפני שנתיים שישראל תנהל דיאלוג כזה מול חמאס, אתה היית מאמין בזה?
לא הייתי מאמין. לא הייתי מאמין. הלו, תשמע, תיקח את 2015. בינואר 2015 היו הפיגועים הגדולים של דאש. אתה זוכר את העצרת ההמונים הזאת בפריז, שביבי, 4 מיליון מפגינים, וביבי הולך בשורה הראשונה זוכר, עם המנהיגות. מה ביבי אמר אז? מה היה המשפט? אתה יודע, ביבי יודע לדחוף משפטים,
כן, אבל
כותרות.
לביבי אין בעיה עם הזיכרון, יש לו בעיה עם מה שהוא לא זוכר.
רגע, ביבי אמר אז, החמאס זה דאש. החמאס זה אייסיס. אני אומר לך, אני הייתי אז ככה, עסקתי הרבה בנושא האירופי אז, ובשנה קודם היו 13 פרלמנטים מערב אירופיים שהכירו בפלסטין. ב-2015 אי אפשר היה לדבר יותר באירופה על מדינה פלסטינית, בגלל שביבי אמר, ובהצלחה אדירה, שהחמאס זה דאש, והדביק לחמאס את עניין הדאש, לא טרור, דאש, דאש, אייסיס, מה שנקרא באנגלית. והנה הוא מדבר עם אייסיס, הוא מדבר עם דאש, הוא נותן כסף לדאש.
זה הסכמים איתם.
יש הסכמים עם דאש, ואף אחד לא מצפצף. למה? כי אם היה עושה את זה גנץ, היו צולבים אותו. צולבים אותו, ממש צולבים אותו. אבל ביבי, יש לו את המיליה, הוא ביבי, הוא כל כך דומיננטי, לא רק בליכוד, בכל הימין, והוא כל כך קובע את התכנים הבינלאומיים, מי שיצייץ נגדו בעניין הזה, מסתכן, כמו בדברים אחרים, כמו בנושא השחיתויות. מי מצייץ בימין נגד ביבי בנושא השחיתויות? אף אחד. ולכן, הוא, יש לו קונסנסוס, קונסנסוס ימני, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כולל דיבור עם החמאס, ואם היה מעיז מישהו מהמרכז שמאלה לעשות את זה, אני לא מקנה בו. זאת אומרת, אתה מאוד צודק, זה מאוד מפתיע.
שוקי רוצה לשאול אותך שאלה.
יש, קיבלתי עכשיו שאלה, ששואלים אותך, מה לעשות שהקהילה היהודית בברזיל, לדוגמה, לא באמת אכפת ממדינת ישראל, מה משרד החוץ היה עושה בתקופתך, או עושה היום, כאשר התמיכה המסיבית למדינת ישראל באה מהקהל האנוונגליסטים.
כן. יפה. זאת
שאלה נוקבת ועניינית.
עניינית מאוד. תראה, אני מכיר את ברזיל לא כל כך טוב. אני, אגב, אף פעם לא הייתי בברזיל, למרות שמאשימים אותי שאני ניטרלתי את המינוי של דני דיין.
אתה כחובב כדורגל, שזה באמת האהבה השנייה שלך בחיים, לא היית בברזיל, לא היית בקופה קבנה, לא ראית איך בשתיים ובשלוש לפלות בוקר משחקים עם פרוז'קטורים על חוף הים? את זה לא ראית?
לא הייתי, ובאמת אני רוצה לספר לך שאול משהו על ברזיל. אתה זוכר שלפני 3-4 שנים ביבי רצה למנות את דני דיין לשגריר בברזיל.
וזה טורפד.
ואני הייתי בין המטרפדים. ואז התחילו להגיד, טוב, אלון ליאל, הוא מכיר את כולם בברזיל, הוא נוסע כל הזמן לברזיל, הוא מסיע. לא הייתי בברזיל ולא כלום, אבל זה טורפד. לעצם השאלה, בברזיל יש קהילה יהודית גדולה, שבערך 10% ממנה או 15% ממנה מאוד ליברלי ומאוד מאוד בכיוון שאמרתי לך של יהדות ארצות הברית, של השמאל ביהדות ארצות הברית. יחד עם זאת, בברזיל יש קהילה מוסלמית מאוד גדולה שמטילה חצי מצור על הקהילה היהודית הרשמית בגלל ההזדהות שלה עם ישראל והתמיכה שלה בישראל. ומה שקורה בברזיל קורה היום בהמון המון מקומות. בגלל העובדה שישראל כובשת כבר 51 שנה, ובגלל מה שקורה בעזה, והתדמית, הייתי אומר, הברוטלית של ישראל במעגלים הליברליים, יוצרים מצב שיש לנו את התופעה של אנטי-ישראליות או אנטי-ציוניות ברחבי העולם. שישראל הדביקה לזה כמובן את המונח אנטישמיות, שיש בזה אולי מה, איזה גרעין של אמת, אבל מי שסובל במידה רבה מההתנהגות הברוטלית של ישראל, בייחוד בשנה האחרונה בעזה, זה הקהילות היהודיות. שהציבוריות הליברלית או הפרו-פלסטינית בהרבה מאוד מדינות, איך הם יכולים להניש את ישראל? אין להם שום סיכוי להניש את ישראל. לא באוויר, לא בים ולא ביבשה. אז הם מתנפלים על הקהילה היהודית. הקהילה היהודית מרגישה גל של עוינות, תקרא לו איך שאתה רוצה, תקרא לו אנטישמיות, תקרא לו אנטי-ישראליות, כי האנטי-ישראליות מכוון לקהילה בגלל שהיא מזוהה עם הקהילה. ואז חלק מהקהילה אומר, מה, השתגעתם? אנחנו בעצמנו לא אוהבים את מה שישראל עושה. תפסיקו להתנפל עלינו, אתם רוצים, תתנפלו על הרבנים. אבל מה, אנחנו מנסים לשנות את המדיניות הזו, מנסים לעצור את הכיבוש. זה לא עוזר. הזיהוי בעולם של היהודים עם ישראל הוא עדיין חזק מאוד. ומה שקורה, הכוחנות הישראלית, גורמת לזה שבסיכומו של דבר עולה גם האנטי-ישראליות ועולה גם האנטישמיות, ויש גל כזה, שמפריע לחלק מהקהילות היהודיות, בעיקר בצרפת אנחנו רואים את זה, זה יהיה בעוד קהילות. ופה יש דבר אבסורדי, שזה מאחד את הקהילה, למרות שהיא מאוד מפולגת. הסברתי קודם כמה הקהילה מפולגת. חלק תומכים בהתנחלויות ותומכים בכיבוש, וחלק חושבים שזה אסון. אבל שבאים לבית כנסת ותוקפים לך את הבית כנסת או את הבית גברות, אתה כולך ביחד. ולכן הגל הזה, האחור, תקרא לו, או הגל העוין, האנטי-יהודי בפזורה, יש בו אלמנט שמאחד את הקהילה, אבל הוא נובע משני דברים. הוא נובע מהאנטישמיות הקלאסית שתמיד הייתה, בגלל שהיהודים יש להם תדמית מסוימת, והוא נובע ממה שעשינו אנחנו בעיקר מאז 67, כי עד 67 לא הייתה כזאת אנטישמיות, אנטי-ישראליות כזאת, ההפך. אז בברזיל, אני אומר שוב, המצב בברזיל מורכב במיוחד, משום ששם יש הרבה מוסלמים, יש שם שלטון שנע משמאל קיצוני לימין מטורף. מי שעצרה את המינוי של דני דיין הייתה הנשיאה הקודמת שהייתה שמאל. עכשיו יש לך ימין שהוא חבר של ביבי. זאת אומרת, יש שם תנודות פוליטיות גדולות, יש שם קהילה מוסלמית גדולה, ויש שם גם קהילה יהודית שיש בתוכה שסעים שונים.
וחזרה לענייננו, נושא החמאס, הדיאלוג הזה עם החמאס, לפי דעתך, יימשך עוד זמן רב?
הדיאלוג הזה עם החמאס יש לו מטרה אחת. אני אגיד את זה במילה חזקה, אבל
זה
אני...
זה כמו מזג אוויר, שיהיו הפוגות
לא. להשמיד את אבו מאזן. אבו מאזן הוא האיום. השקט של אבו מאזן. העקביות של אבו מאזן. העובדה שאבו מאזן כל הזמן דוגל בנון-ויולנס. העובדה שאבו מאזן כל הזמן חולם על שתי מדינות, זה האויב. זה האויב. למה? כי אם אתה כבר הוצאת את השתי מדינות מההסכם הקואליציוני, ואתה כבר לא תובך, וגם אם תתמוך כבר לא יעזור לך, כבר לא יש שתי מדינות, אז מה הוא מבלבל לך את המוח? כי כל עוד אבו מאזן אומר שתי מדינות, העולם אומר שתי מדינות. הלו, אם אבו מאזן יפסיק להגיד שתי מדינות, גם העולם יפסיק להגיד שתי מדינות. למה העולם תומך בזה? כי הוא תומך בעם הפלסטיני המסכן עם מה שקרה לו. זאת אומרת, אבו מאזן הוא האויב האמיתי של הימין הישראלי, ואז האויב של האויב הוא החבר הכי טוב שלך. חמאס היום אויב של אבו מאזן, ואז אתה יודע, זה כמו לחזור לכדורגל. אם אני נגיד לא אוהד איזושהי קבוצה, אבל כשהיא משחקת נגד ביתר ירושלים, אני נהיה אוהד שלה.
כן, אבל זה קורה בדרך כלל שאתה אוהד קבוצה, והקבוצה שלך לא טובה, אז אתה מחפש קבוצה אחרת להעוד אותה מול הקבוצה שאתה פוגע.
תשמע, זה סוג בכל הקולוניאליזם, בעיקר הבריטי, הייתה תזה שלטונית של הפרד ומשול.
זאת אומרת, זה בכלל לא חשוב מי ינצח בבחירות. המצב העכשווי הזה, כמו שאתה מצייר אותו, הוא מצב שימשך גם אחרי הבחירות.
לא, יכולים להיות הרבה דברים. קודם כל, בעם הפלסטיני היו עליות וירידות. הם עשו את הפיוסים שלהם, לפעמים יותר מוצלח, לפעמים פחות מוצלח. אני חושב שהקרע הזה, שהוא כבר בין יותר מ-10 שנים, הוא קרע מאוד מהותי, קרע אידיאולוגי, גם קרע דתי. אבל קודם כל, יכול להיות שינוי שם. יכול להיות שינוי שם, שיכול לנו על הכיוון הזה וגם לכיוון האחר. יכול להיות מין אחדות מחודשת פלסטינית. תראה, למשל, מרואן ברגותי, לפי דעתי, יכול לאחד את העם הפלסטיני. אפילו מהכלא. אפילו מהכלא. אם הם יעשו עכשיו בחירות, ומרואן ברגותי נבחר, הוא מאחד את העם הפלסטיני מהכלא.
הוא ינהל את העם הפלסטיני מתוך הכלא.
כן, מי ניהל את דרום אפריקה 27? נלסון מנדלה ניהל את כל המאבק מתוך הכלא.
זאת אומרת, באופן תיאורטי, יכול להיות מצב גם בישראל, שראש ממשלה יישב בכלא וימשיך לנהל את המדינה?
אתה יודע מה?
לא חשבת על זה,
אתה תתפלא, אני חושב על זה כל יום. כי הדומיננטיות שלו...
אני לא אמרתי מי.
לא, אני גם אמרתי שלא, אני לא אמרתי של מי. הדומיננטיות הזאת, העדר הזה, האוטומטיזציה הזאת, תימשך אחרי שהוא יהיה בכלא, אם הוא יהיה. ותראה, אני אתן לך הוכחה, זה כבר קרה לנו. אריה דרי, היה בכלא, חזר, שר הפנים, רץ, 7 מנדטים עומד לקבל, או כמה, או 6, מה, המשיך עם הכלא, אחרי הכלא. זה סוג של ציבור שיתמוך בך, מה שלא תעשה. תראה, זה מזכיר לי מאוד את טורקיה.
עכשיו, אתה יודע מה, בוא נעשה תפנית לטורקיה. באיזה שנים היית שגריר ישראל?
אני הייתי שם בשנות ה-80. אבל אחר כך, אחרי שחזרתי לארץ, גם הייתי אחראי על הדסק הטורקי, עשיתי דוקטורט על טורקיה ונהייתי מאוד מזוהה עם זה, ואני חושב שביקרתי בטורקיה 60-70 פעם.
אתה מכיר את ארדואן באופן אישי?
מכיר אותו באופן אישי.
היום התבשרנו שבבחירות העירוניות...
מוניציפליות.
המוניציפליות בטורקיה, הוא איבד הרבה מאוד מכוחו, הערים הגדולות, המפלגה היריבה זכתה ברוב.
עד שנכנסנו לאולפן, ראיתי
ש... זה כבר התאפר קצת?
לא. ראיתי שהוא איבד את אנקרה.
את אנקרה, כן.
ובאופן קבוע כמעט הוא מאבד גם את איזמיר. לא ראיתי עוד את איסטנבול.
איסטנבול לפי הבוקר, אז יש שם נטייה למפלגה היריבה.
נכון, נכון. ואם הוא באמת איבד את איסטנבול, זה מכה מסוימת לארדואן. אבל אני רוצה לחזור...
מה זה נקרא מכה מסוימת? למה זה יכול להוביל?
לשום דבר. למה? כי הוא שולט טוטלית בכל המערכות הטורקיות. תראה, תיקח את זה שהוא מהנשיאות, יש לו נשיאות אקזקוטיבית, כמעט אמריקאי. הוא אין ראש ממשלה. הוא שולט מהנשיאות גם בממשלה, גם בפרלמנט, גם במפלגה, בכל המערכות השלטוניות, במשטרה ובצבא, הוא שולט בהכל. אז מה אנקרה? אנקרה, הוא הלא חי באנקרה, כל הממשלה באנקרה, אז ראש העיר יגיד, יעשה לו צרות, יקבל פחות תקציבים. איסטנבול זה משהו אחר, כי זה עיר חשובה,
כלכלית. אתה יודע שיש לו קבוצת כדורגל באיסטנבול,
קסים פשה.
שהיא ראשונה בליגה.
לא, יש לו קבוצת כדורגל שהוא גדל בה. קסים פשה, הוא היה שחקן כדורגל. אבל בוא נחזור לענייננו. למה הזכרתי את טורקיה? תשמע, ב-2013 קרה דבר שלא יאמן בטורקיה. אנשים של ארדואן שתמכו בו גילו שהוא מושחת.
ניסו לעשות מהפכה.
לא, 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 לא.
המהפכה הייתה
אבל... אחרי, אני מדבר איתך, 2013. אנשי המשטרה, אנשי משרד המשפטים, אנשים שהוא מינה בשר מבשרו, פתאום ראו כל מיני קופסאות נעליים עם כסף וכל מיני דברים, והוציאו את זה. הוא קודם כל התחיל להתעלל בהם ולבודד אותם ולפטר אותם וכן הלאה. אבל העם הטורקי כבר יש 6 שנים מאז. כל ההוכחות, יש מוקלטות, מצאו את הכסף בקופסאות נעליים בבית של השרים. אבל הוא גנב, אבל הוא הגנב שלנו. יותר טוב שיש שם גנב שגונב עבורנו, מאשר יהיה גנב שיגנוב עבור החילוניים, שיגנוב עבור האחרים. וזה שיא אבסורד, העניין הזה שראש ממשלה הוא מושחת, לא משנה מבחינת המחנה שלו, אם המחנה חושב שבסך הכל הוא מרוויח מהשחיתות הזאת, הוא מרוויח מהשלטון הזה. ויש היום מחנה גדול כאן שחושב שהוא מרוויח, הוא מרוויח. תראה, אגב, המחנה הזה קראו לו הרבה דברים, הוא נראה אחרת. מי זה היום המחנה הרמוס? אנחנו, אני, האשכנזים, אנחנו מרגישים nobody's פה. אני לא כאילו, כולם אומרים שאנחנו מתלונים שגנבו לנו את המדינה. מבחינה מסוימת, באמת גנבו לנו. מה לנו ולשלטון של היום? שום דבר. ברגע שיש חוגים, שיש להם נגישות לשלטון, הם נהנים מהשלטון, הם מזדהים עם השלטון, מה אכפת להם שזה גונב, מה קצת גנב, קצת סיגרים, קצת זה, מה אכפת להם? ובטורקיה זה אותו דבר, בטורקיה זה אותו דבר, לא היה צוללות בטורקיה, אבל היו דברים אחרים, דברים אחרים. הבן של ארדואן באיטליה, אומרים שהוא עושה דוקטורט, אבל הוא באיטליה. וזאת אומרת שיש היום מצב אבסורדי, העניין הזה של השחיתות השלטונית, גם החמורה, ואפילו חמורה מאוד, נתפס היום כחלק מהפייק ניוז.
איך אתה מגדיר את היחסים היום בין ישראל וטורקיה?
קטסטרופה.
קטסטרופה?
קטסטרופה. קטסטרופה. אגב, למעט דבר אחד מעניין. שמעת על הקלה מאיסטנבול?
ברור.
לא ראיתי.
אני לא ראיתי.
אתה ראית הקלה מאיסטנבול? הוא לא ראה. הוא לא ראה. שומע? עוד יומיים שלושה, נוחתים פה שני הכוכבים של הקלה מאיסטנבול. מסי לא מתקבל ככה, וגם רונלדו לא. יש פה משהו, היחסים ברמה הממשלתית, אני לא חוזר בי מהמילה קטסטרופה. טורקיה היום מדינה עוינת לישראל, טורקיה של ארדואן, וישראל מדינה עוינת לטורקיה. תיקח למשל את נושא הגז. כל מומחה גז שיקבל את הנתונים, איפה לוויתן, ואיפה המרחק של החוף הטורקי מאיתנו, והמרחק של החוף היווני מאיתנו, ומה קורה במצרים, יגיד לך, את הגז צריך לייצא לטורקיה, ודרך טורקיה לאירופה. מישהו שוקל את זה? זה לא על הפרק בכלל, זה לא יכול להיות על הפרק. חוסר האמון הוא כזה שאתה לא תיתן לו שום דבר ולא תסמוך עליו בכלום והוא לא סומך עליך בשום דבר. היחסים הם גרועים. ולכן, מה שנשאר, הייתי אומר, זה הזיכרונות של הישראלים. קודם כל יש קהילה יהודית, אבל הכל קל.
התיירות גם הרבה נוסעים כן, ממשיכים לנסוע
לתאום. לא.
פחות, הרבה פחות.
התיירות בנומינלי, במספרים, ירדה בתקופה מסוימת לשליש, אחר כך לחצי, אבל זה הרוב ערבים ישראלים, זה לא יהודים. יהודים עושים connections, הטיסות מלאות, אבל זה לא שהיהודים...
הם ממשיכים הלאה.
שום דבר, גם הביטחוני לא קיים. אני רוצה להגיד לך, אגב, אם אנחנו מדברים על מעמדה של ישראל, בעקבות הנפילה ביחסי ישראל-טורקיה, ההתמוטטות ביחסי ישראל-טורקיה, שהיו סופר סופר חשובים בשנות ה-90, ואפילו בעשור הראשון של המאה הזאת, בעקבות ההתמוטטות, קרתה בלקניזציה של מדיניות החוץ שלנו. אנחנו נזרקנו למזרח אירופה, וזה הצליח, אגב, מאוד. בהתחלה זה היה קפריסין ויוון, אחר כך בולגריה ורומניה, אחר כך הונגריה, צ'כיה, פולין. זה היום החלפנו את טורקיה, שהייתה שכונה מאוד חשובה עבורנו, גם במודיעיני ובעיקר בצבאי. התאמנו שם חיל אוויר, חיל הים, מה שקרה בין התעשיות, אנחנו פיתחנו את הטנקים הטורקיים, את מטוסי הקרב הטורקיים. זאת הייתה למעשה ברית צבאית. אגב, בעבר היותר רחוק היה לנו מין ברית כזאת גם עם האיראנים. מכיוון שאין לנו כרגע בשכונה ברית כזאת, למעט אולי מצרים, הלכנו למזרח אירופה. וזה הצליח מאוד, אגב. אחד הדברים שמנטרל היום את הלחץ המערב אירופי, את הלחץ של האיחוד האירופי, זה שיש לך בכיס כמה מדינות מזרח אירופה.
איך ארדואן רואה את הקשרים הרופפים האלה בין טורקיה וישראל?
ארדואן הוא אחי מוסלמים. ארדואן, איפה שיש מוסלמי דתי ומוסלמי לא דתי, הוא יתמוך במוסלמי הדתי. כך למשל את הפלסטינים, הוא תומך בחמאס, הוא לא תומך בפתח, כי הפתח הוא גורם מבחינתו חילוני. בזירה הבינלאומית, כשארדואן עלה לשלטון בנובמבר 2002, עוד מעט 17 שנה, לא היה לו מושג קלוש בנושא חוץ. מושג קלוש. הוא הביא איזה פרופסור, דאוטולו, שהתחיל מדיניות חוץ באזור שנכשלה טוטלית. ודווקא עכשיו, עם הניסיון המצטבר שלו, הוא מתאושש. הוא מתאושש באזור. לא איתנו, הוא ויתר עלינו ואנחנו ויתרנו עליו. אבל תראה למעשה איזה מהלכים הוא עשה בסוריה. תיקח את העניין הסורי. בשנתיים האחרונות, שנה וחצי האחרונות, ארדואן הצטרף לקואליציה הרוסית-איראנית. זה משולש, אלה מה שנקרא אחרי מלחמות העולם, המדינות המנצחות, the winning powers, אלה המדינות המנצחות בסוריה. טורקיה, איראן ורוסיה, ולא יעזור שום דבר ולא התקפות מהאוויר, יחלקו ביניהם את השלל. וטורקיה תיקח את צפון סוריה. היא כבר לקחה את צפון מערב המדינה, תסתכל על המפה איפה שצבא סוריה החופשית יושב, זה פרוקסיס, זה כמו צדל שהיה לנו, ועכשיו הוא ייקח את צפון מזרח המדינה, והוא למעשה נגס נגיסה משמעותית בתוך סוריה, הוא ישאיר לאיראנים את השאר, הרוסים במשך הזמן יצאו וישאירו להם את החוף רק, אבל זה מהלך שנותן לו המון ביטחון עצמי באזור. עוד דבר, הקורדים.
כן, אבל זה דבר אחרון, כי זמננו
קצר. בסדר. גם מול הקורדים, יש לו יחסים סבירים עם הקורדים, הוא עזר לפתח את קורדיסטן, אבל ברגע שהוא אמר להם, אל תעשו משאל עם על עצמם, והם עשו, הוא קרקס אותם. והעיראקים והטורקים לקחו להם את מוסול ואת קרקוק. זאת אומרת, היום, בלעדינו, הוא שחקן מאוד חשוב באזור, תראה, אני לא יודע מה יקרה לכלכלה שלו, כי יש לו עכשיו קצת בעיות כלכליות, ועד עכשיו, 15 שנה, הוא כל הזמן התקדם. אבל הוא מין מגלומן כזה, עשה פרויקטים תשתיתיים אדירים, ענקיים. הביטחון העצמי שב לו עכשיו בגלל העניין הקורדי והסורי, ונראה לאן הוא יגיע. יש לו עד 2023 הוא מובטח.
והסדרה הזאת של הקלה מאיסטנבול תימשך עד 2023?
אני מאמין שכן. תשמע, הסדרה הזאת סופר פופולרית בארץ, ואני חושב בצדק. אני ממליץ לך לראות, שאול.
אלון, היה תענוג להריח אותך כאן באולפן.
תודה.
אני רוצה להודות לך. אני צריך להודות גם למפיק שלנו, שוקי אברהם. אנחנו נשוב ונשתמע ביום שני הבא, אותו מקום, אותה שעה, עם תוכנית מיוחדת. פחות מ-24 שעות לפני בחירות 2019.
תודה, שאול.